כתב רבנו הראש, ראש רבני אשכנז, שהוא הזהיר שאין לומר כל הציבור יחד עם השליח ציבור את הנוסח נקדישך ונעריצך כנועם שיח, סוד צרפי קודש וכו', אלא כמו שכתב השולחן ערוך, נקדישך ונעריצך בלבד, שני המילים הללו יכולים לומר את זה הציבור יחד עם החזן, ואילו שאר התיבות צריך לשמוע את זה מפי החזן, שכן הקדושה שייכת החזן, אנחנו יש לנו רשות להשיב על מה שהוא אומר. אז החזן עם קולו גבוה מאוד והציבור גם אומרים איתו, אבל פחות או יותר בטון יותר נמוך, וגם זה צריך לדעת. צערנו היום לא נזהרים בזה, שלחה מפורשת, על זה אין מחלוקת, הן בגמרא והן בפוסקים, שהעונה לא יגביה קולו יותר מן המברך. עם החזן, איזה גובה קולו של החזן, כך צריכים לענות אמן יהיה שמרבה, כך ברכו ברוך שמו וכך אמן. בעמים תמצא איזה חייל קרבי הגיע לבית הכנסת והוא צועק בקולי קולות, ואתה לא שומע את ההמשך, לפעמים גם הוא מעריך בקולו והחזן כבר המשיך הלאה. זה ודאי אסור לעשות כן. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. מה שצריך להגיד, אלוהים יעננו בקול, הקדוש ברוך הוא, איזה קול יש לו? אם רוצה הקדוש ברוך הוא להשמיע קול, ישמיע אותו מסוף העולם ועד סופו, מרחק של מיליארדים שנות אור. אז מה זה בקול? מה שצריך להגיד על הקדוש ברוך הוא קול, אלא הכוונה בקולו של משה. אותו קול שמשה היה משמיע, באותו גובה הקדוש ברוך הוא ישמיע. אז יש לנו ללמוד מן הקדוש ברוך הוא שהוא התאים את גובה קולו לקולו של משה, לגובה קולו של משה. לכן צריך להיזהר בזה. אז אם החזן מרים קולו והציבור יותר בשקט ונשמע קולו של החזן, מותר. אם לא, אז תראה, יש הרבה חזנים מדקדקים, בעיקר אצל בני אשכנז, נזהרים בזה, שאחרי שהציבור הגיע וקרא זה אל זה ואמר, אתה שומע את החזן אומר כנועם שיח, הוא חוזר, כנועם שיח סוד צרפי קודש שלישים לך קדושה, וכן כתוב עליין ואח, וקרא זה אל זה ואמר, ואז כל הציבור עונים קדוש קדוש קדוש. ושוב החזן, הם מתחילים, לעומתם יש כאלה הם כולם חזנים, את הכנסת יש כולה חזנים, אז הם כולם אומרים, לעומתם שבחים ואומרים, ויש אנשים גם טועים, עונים עליהם עצמם. חזן יהיה פיקח, ישמיע בקול רם את קולו ויצעק לעומתם משבחים ואומרים, והם יענו ברוך כבוד השם מקומו. וכן הוא דברי קודשך כתוב למור, אם לא חשם לעולם על הר ציון זו בדור הללויה. ולמה צריך שישמעו את החזן? מצד שאולי יש איזה מישהו מן הקהל שעדיין לא סיים את העמידה, וההלכה אומרת שמי שנמצא באמצע העמידה ושמע קדושה מפי השליח ציבור, מה עליו לעשות? לעצור איפה שהוא הגיע, שותק ושומע מפי החזן, והוא צריך לשמוע מהחזן את כל הנוסח של נקדישך ונעריצך, והחזן יוציא אותו ידי חובה, ואז הוא שותק ושומע. ואם הוא לא ישמע את החזן, החזן נבלע קולו וקול ההמון, אז זה לא שווה כלום. זה אחד. שניים, כל זה שאמרנו שהוא ישתוק באמצע העמידה וישמע מהחזן, שהחזן הזה באמת יודע הלכות תפילה, זה לא סתם אחד שהוא תלמיד חכם, שהוא יודע שכשהחזן, שיש אנשים שעדיין לא סיימו את התפילה והם שותקים, מפסיקים מלהתפלל באמצע העמידה ומתכוונים לצאת ידי חובה מהשליח ציבור, אז מועיל. אבל אם הם לא, אבל אם החזן עצמו לא מכוון להוציא אותם ידי חובה, הוא מכוון לאותו רגע אני יודע מה, אם נשאר עוד חלב במכולת, הוא חושב, הוא חושב איזה בשר לקנות לשבת, איפה הראש שלו בכלל? אז זה יותר טוב שהאיש ימשיך להתפלל, כי חבל על הזמן. זה רק אם החזן הוא תמיד חכם או בן תורה שיודע את ההלכה, עליו אחי לא. בשולחן ערוך כתוב שבקריאת קדושה כל הציבור שותקים ושומעים. מה פירוש שותקים? לא אומרים כנועם שיח סוד צרפי, שותקים ושומעים עד שהחזן יגיע לבקרה זה אל זה ואמר. כותב המאמר מרדכי שיכולים לומר בלחש, כך כתב גם רבנו ארי, רבנו הארי הסכים עם השולחן ערוך בזה, ואמר שיכולים לומר נקדישך ונעריצך ביחד, וההמשך כנועם שיח סוד צרפי קודש, אנחנו יכולים לומר את זה, אבל לומר את זה בלחש. לכן טועים אלה שאומרים את זה בקול רם וצועקים. רק יש שאלה לגבי אלה שמנגנים נקדישך, אומרים קדושה בניגון, בפרט ששבת חתן או שבת בר מצווה ואבי הבן וכל מיני שמחות, מנגנים בנקדישך, ויש אנשים שמרימים קולם בניגון, צריך שהחזן ירים קולו יותר מהשליח, מהציבור. יש חזנים, מה עושים? הוא מחפש ניגון שהציבור לא יודע, שהוא יודע את הניגון, ואז הם צריכים, חייבים לשתוק, יש מזמזמים קצת אחריו, והוא לבדו, זה הכי טוב. עם החזן לבד, זה שייך לחזן. מי שרוצה לשיר יחד עם החזן, ישיר איתו, אבל בלחש. כי זה קטע שייך לחזן, לא שייך לציבור. ויש הלכי ציבור שחוזרים, כמו שאמרתי לכם, אחרי שהציבור הגיע וקרא זה וזה ואמר, הוא החזן נבון, מחכה שיהיה שקט, חוזר כנועם שיח סוד צרפי קודש, כי נקדישך ונעריצך לא צריך שישמעו, אבל השאר צריך שישמעו. בכלל בחזרת השעת הכל צריך לשמוע מפי השליח ציבור. למשל במודים, אנחנו אומרים מודים דה רבנן, מודים לחנכה של התורה השם אלוקנו וצרינו יוצר בראשית ברכות והודעות. החזן אומר את הנוסח הרגיל, צורן צורחיין מגן שנו התהו לדור ודור. חזן צריך להמשיך ולומר בכל רם, על פי שהציבור מקביעים את כולם, ומה אכפת לו, הוא יעשה את שלו. למה זה דומה לטפ שפתחו אותו והוא ממשיך לדבר, הוא לא שם לב, אנשים לא צריך לשים לב. יש כאלה שהם בולעים את המילים חזנים, אומרים בשקט, זה טעות. כל חזרת השץ היא שייכת לחזן, והוא צריך לומר אותה את כולם בכל רם, מתחילתה ועד סופה, בלי להתחשב מה שהציבור עושים. לכן גם כאן יעשה ככה. עכשיו יאמר, אז אם כן אמרנו שיש מתפללים כך, אז שליח ציבור יאמר בכל רם, אם הוא רואה שיש אנשים שעדיין לא סיימו את העמידה, יאמר את זה בכל רם, או יאמר אחרי הציבור. אלא מה, יש בעיה אחרת. כשאנשים עומדים בעמידה והחזן מוציא אותם מדי חובה, במה הוא מוציא אותם מדי חובה? קדוש 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, את זה הם צריכים לשמוע מפי החזן. ואם הציבור צועקים בקולי קולות, מה יעשה החזן? לא יאמר את זה איתם, שיפסיקו הציבור, הוא יצעק קדוש 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 לבד, כדי להוציא את החובה את האנשים שנמצאים בבית הכנסת. ואם אתה עומד עמידה ואתה לא שומע את החזן, אתה שומע את הציבור צועקים קדוש קדוש קדוש, אין לזה שום סיבה, אין שום טעם, אתה ממשיך להתפלל, כי הוא לא הוציא, אין מי שיוציא אותך ידי חובה, וגם אף אחד מהציבור לא יכול להוציא ידי חובה את החבר שלו, זה לא ייתכן. מי שיכול להוציא ידי חובה זה אך ורק החזן בעצמו. לכן אם אתה שומע את החזן, אתה נתקעת באמצע העמידה ובדיוק נמצאים בקדושה, אז תקשיב, אם אתה שומע את החזן שאומר קדוש קדוש קדוש, תשתוק ותשמע את זה, ממנו תצא את החובה. אתה לא שומע את החזן, או שהחזן לא בסדר, או הציבור לא הרימו את קולם, תמשיך הלאה להתפלל. חבל על הזמן, לא לחכות, לא לחכות ולא לשמוע. והאמת שלא טוב שהציבור צועקים יחד קדוש קדוש קדוש, אלא צריכים להגיד את זה בלחש. מפני שאמרנו, יש מדרש שאומר, ספר החלות מובא, שהמלאכים כולם, הרי זה הקדושה, אומרים אותו המלאכים. שכך אנחנו אומרים, כנועם שיח סוד צרפי קודש, למה שמם צרפי קודש? סרפים זה מי שמביט בהם נשרף. כך שמם, סרפים. יש שלוש מדרגות של מלאכים, אנחנו אומרים אותם בשבת ביוצר. סרפים וחיות ואופני הקודש. הם כנגד שלוש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. אומר רבנו הארי, הסרפים נמצאים בעולם הבריאה, למעלה. הם המלאכים הכי גבוהים. והם מוזכרים בפסוק בספר ישעיה, סרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש, זה ישעיה פרק ו'. מה היה שם? מתי שעוזיהו הצטרע, עוזיהו היה משבט יהודה, לקח כתורת, נכנס לבית המקדש ועשה עבודה של הכהנים. צעקו עליו הכהנים, אמרו לו, זה אתה מזרע דוד, אתה לא מזרע אהרון הכהן, אסור לך להיכנס עם כתורת. הוא כעס עליהם, אני מלך, מה אתם אומרים לי מה לעשות? אותו קצפו זרחה הצרעת במצחו. מיד הצטרע כל הגוף שלו, נהיה הצרעת, ובפנים נהיה לו, במצח. אז ברח משם, לא הקטיר קטורת, ברח. ברח והלך, בנה לו את בית החופשית. בית החופשית זה ליד שער האשפות. בנה לו שם בית, וישב שם כל ימיו. בנו היה יותם בן עוזיהו, כמוהו לא היה צדיק לפני השם, כך אומר הפסוק. יותם בן עוזיהו היה איש צדיק קדוש מאוד היה. הוא ישב ועבד את השם כל ימי חייו. ואמר רבי שמעון, אם היה יותם בן עוזיהו עמנו, הייתי פותר את העולם מן הדין מיום שנברא ועד סופו. אז הוא הצטרע, נקרא שמת, מצורע חשוב כמת שנאמר, ענה תהי כמת. זה על מרים. אומר הנביא ישעיה, בשנת מות המלך עוזיהו, זה לא שמת, הכוונה באותה שנה שהצטרע, והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את האחד. מספר, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, שתיים יחסי פניו, ושתיים יחסי רגליו, ושתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות, ולא כל הארץ כבודו. וינוע רמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. זה היה דברי ישעיהו הנביא. אז כיוון שהוא ראה את המלאכים, איך שהם אומרים קדוש, ומה זה קרה זה אל זה ואמר, הם מקבלים רשות, כמו שבתרגום כתוב, ומקבלים דן מן דן ואמרין. הם מקבלים רשות אחד מהשני, ימינה ושמאלה. הם פונים לימין ולשמאל, מבקשים רשות אחד מהשני, ואומרים יחד קדושה. אז המלאכים אומרים את זה בשווה. ואם יהיה איזה מלאך שיאמר לפני חברו, או אחרי חברו, תכף הוא מיד נופל ונשרף. מובא בספר החלות, כתב אותו רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. מכאן אזהרה שהציבור גם לא יקדימו ולא יאחרו. לכן מאוד צריך להיזהר לשמוע את החזן שהוא אומר ואמר, ואז כולם עונים ביחד, שאם יקדים אחד או חברו, אז זה חס ושלום חייב שריפה. כתוב בהלכה, עלייה רבה מביא שהמלאכים מקטרגים עליו אם יש איזה אחד שקורא לפני הציבור או אחרי הציבור. המלאך אומר, אני אין לי רשות להגיד קדושה עד שישראל אומרים קדושה. מה אומרת? יש מלאך שאומר קדושה אחת ליום, יש אחת בשבוע, יש אחת בחודש, יש אחת בשנה, יש מלאך אומר אחת לשבע שנים, יש אחת ביובל, יש מלאך אחת לששת אלפים שנים. מגיע הזמן שלו לומר קדושה. ואין לו רשות, הוא בא להגיד קדושה, הוא אומר לקדושה, תחכה עד שפה בית הכנסת למטה יגידו קדושה, אתה תגיד איתם. אז שהוא רואה שאחד קורא לפני, אחד אחרי בלי סדר, אז הוא מקטרק ואומר, למה אני אסור לי, ואם אני אזוז קצת קדימה או אחורה, שורפים אותי באש, נער דינור, ואין לתראה איך הם קוראים. לכן צריך להיזהר מאוד לומר את זה ביחד. זה שאמרו, שלכתחילה כל הקדושה יאמר ביחד. אז גם החזן האמת היה צריך לומר, חזן כשבית הכנסת רגיל, נגיד אין אנשים שנשארו בעמידה, כולם גמרו עמידה, והוא לא צריך להוציא אף אחד ידי חובה, לא יחכה ויאמר אחר כך, אלא יאמר יחד עם הציבור, אלא יאמר איתם, הוא אמר ואמר, איך שהם עונים קדוש, הוא יגיד איתם, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אותה הנחה יש לנו לסליחות. הרי אנחנו מעט מתחילים סליחות, שבוע הבא, הבא עלינו לטובה, ביום ראשון. שישי זה ראש חודש, אפשר לומר סליחות שישי שבת, יום ראשון. יש נוהגים לתקוע בשופר. האמת שכדאי לא לתקוע, כי זה מפריע את התושבים, אין שום מצווה לתקוע בשופר בתוך הסליחות. זה מקום שנהגו תוקעים, מקום שלא נהגו לא תוקעים. ואם אנשים ישנים, ואדם אומר את זה בלילה, אחרי חצות לילה, או להשמור את הבוקר, אין שום עניין, בשביל מה הוא קורא, הוא תוקע בשופר, מעיר את השכנים, מצער אותם, על זה צריך לעשות סליחות אחר כך. אז מה עשה? אלא, נגיד שהוא עושה סליחות ביום, או במקום שאין אנשים. הלך לקבר רבי שמעון, ועושה שם מי, אז ישנים שם, אסור לישון, דקים אותם. אז הוא תוקע, אז שם מה עושים? התוקע, תוקע בתוך י' ג' מידות. מה עם י' ג' והוא צריך להגיד י' ג' מידות או לא? ומתי עושים את התקיעות? האמת צריך לעשות התקיעות יחד עם ה' י' ג' מידות. אבל התוקע מתי יעשה? אז ההלכה אומרת ככה, שהציבור לא יגידו מהר את י"ג מידות, אלא יאמרו לאט בנחת, אל, רחום, וחנון, ערך, אפיים, ואז זה התוקע, הוא יהיה זריז, לא יבלע את המילים, אבל יעשה את זה בזריזות. הוא יקרא מהר קצת את י"ג מידות, יגמור עד ונקה, ואז יכניס את השופר לפיו ויתחיל לתקוע. אז הוא יתפוס אותם באמצע, באמצע שהם קוראים י"ג מידות, ואז ימשיך איתם. כי האמת הוא צריך לקרוא יחד איתם, ולהקדים לפניהם לא מועיל, אסור לומר את זה ביחיד, י"ג מידות לא נאמרים ביחיד. אבל כאן זה בציבור. אותו הדבר גם פה, הוא אומר קדוש קדוש. החזן אומר קדוש קדוש, החזן צריך לומר יחד עם הציבור קדוש קדוש. מתי אמרנו שהחזן לא יגיד יחד עם הציבור? כשהציבור מרימים את כולם יותר מדי, הם אומרים בקולי קולות, ויש אנשים שעדיין עומדים בעמידה והחזן צריך להוציא אותם ידי חובה. במקרה אשר כזה החזן באמת ישתוק, אחרי שהציבור יפסיקו עם הרע שלהם הוא יגיד בקול רם, קדוש 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 השם צבאות מלוך כל ארץ כבודו, וזה יוציא אותם ידי חובה כמו שצריך. וכך כותב הגאון חידה, גאון חידה בספרו מחזיק ברכה, הביא מביא בשם רבנו ארי, שיש לך תחילה גם נעצום עיניו בשעה שאומר קדושה, יעצום עיניו וירים עיניו למעלה, שככה מובא בברייתא, אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי הנאה בעולמי אלא בשעה שבניי נכנסים לבית הכנסת ועיניהם נשואות למרום, זאת אומרת מרימים את פניהם כלפי מעלה ואומרים קדוש קדוש קדוש, באותה שעה אני אוחז בכיסא כבודי ורואה דמות יעקב עליו השלום ומחבק אותה ומנשק אותה. תראה, מעלה של קדושה היא חשובה מאוד מאוד. כן, שעה שישראל אומרים קדוש קדוש ועיניהם נשואות למרום, צריך להגביה את הראש כלפי מעלה, ואז הקדוש ברוך הוא שמח שמחה עצומה, רואה דמות יעקב אבינו בכיסא, מחבק אותו ומנשק אותו. מביא הרב חידה בציפורן שמיר גם כן, הביא שלא לצעוק, אומר הצעקות, כך לשון הרב חידה, הם סימן למיעוט היראה והיעדר הכוונה. מי שצועק בתפילה ויש מרבה וכדומה, סימן שהוא לא מפחד כל כך מהקדוש ברוך הוא. אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זה הבית שלו, עכשיו אם היה פה מלך יושב או איזה חכם, תמיד חכם גדול ומפורסם, איך אתה נכנס בבושה, באימה, ביראה, ברצת, בזיע? הקל וחומר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לשבת באימה בבית אלוקים, נהלך ורגש, זה למד דוד המלך מהחיתופל. אז אותו דבר כתוב בשער הכוונות בדף הראשון, כותב רבי חיים ויטל, ואני ראיתי למורי ז"ל שלא היה מגביע קולו בתפילה של מיושב כמו זמירות וכדומה, ולא היה מגביע קולו מפני, כך הוא אומר, מפני היראה, מפני כבוד השם יתברך שנמצא בבית הכנסת. צריך להיזהר. הוא כותב אחר כך, הוא בשבת היה מגביע קולו קצת יותר מהחול, כך היה מנהג רבי נוערי. אומר הרב חידה, לאור הדברים האלה, מי שצועק בבית הכנסת זה מראה שיש לו יראת שמיים פחות, והיעדר הכוונה. למה אתה צריך בשביל לכוון לצעוק? תתרגל לכוון גם כשאתה מדבר בשקט. פעמים אפשר לכוון יותר טוב כשמדברים בשקט, לכוון קצת יותר טוב, כי אם צועק הוא שם לב על הצעקות. הרב חידה חזר על זה גם בברכי יוסף, לכן לא טוב הדבר הזה. יש כאלה נוהגים, כך מנהגם, מתפללים בצעקי צעקות, חושבים שזה ככל שיצעקו הכל יעלה יותר למעלה, זה דברים בטלים. בעמידה מילן גדול לחנה הנביאה כתוב, וחנה היא מדברת אל ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. אז מכאן ראינו, אדם צריך להתנהג בדרך ארץ. וגם הביא הרב חידה ואמר, למה אני כותב על זה? מפני שמי שצועק הרי הוא מבלבל אחרים, בפרט אם הוא נמצא בעמידה או נמצא במקום אחר ואתה צועק לו פתאום, אז צריך להיזהר בזה. עוד דבר יש לנו בקדושה, כמו בעמידה, צריך לכוון רגליו זו כנגד זו, להצמיד את הרגליים ביחד. מדוע? כיוון שהקדושה היא דוגמת המלאכים. אצל המלאכים כתוב בספר יחזקאל, אותה מרכבה שראה ישעיה, ראה יחזקאל הנביא. רק יחזקאל ראה בשינוי. ישעיה אמר שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. יחזקאל הנביא כתב, וארבע כנפיים, וארבע פנים לאחת להם. כשאתה גמרא, הלו ישעיה ראה שש, ויחזקאל ראה ארבע, תרצה הגמרא לקשיה. כאן בזמן בית המקדש, כאן לאחר חורבן את המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, למלאכים היו שש כנפיים. זה היה ישעיה הנביא, הוא היה בזמן בית המקדש. אבל ירמי, אבל יחזקאל הנביא, הוא ראה כבר את החורבן. הוא בתחילת הספר כותב בשנת כך וכך, ואני בתוך הגולה נהר כבר נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. ואז הוא אומר, מה ראיתי? ראיתי פני אריה אל הימין ופני שור אל השמאל, פני נשר, פני אדם, וארבע גביות להם וגביות ואת גביותיהן, וארבע כנפיים לאחד. אז זה הקדוש ברוך הוא העביר מהם שני כנפיים מהמלאכים. אז הם חסרים כנפיים. קום שש, שתיים כעת רק ארבע כנפיים. אז אנחנו אומרים דוגמת המלאכים, כנועם שיח סוצר וקודש. המלאכים אין להם שני רגליים. ואין להם גם כן ברכיים, הם לא מקפלים את הרגליים. כתוב שם בספר יחזקאל, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל העגל, כאין נחושת כלל. אומר רש"י, מה זה ככף רגל העגל? העגל כשהוא נולד, אז הוא אין לו קולית הירך, אין לו את הכיפול של הרגל, אלא הרגל שלו ישרה. אחרי איזה חצי ממש, 12 שעות, 24 שעות, הוא מתקפל ומתחיל ללכת, עומד על הרגליים ומתחיל ללכת. כשהוא נולד, הוא נולד עם רגל פלטה אחת. המלאכים אין להם ארכובות. למה? רש"י שואל למה? אומר רש"י שהמלאכים לא יושבים אף פעם. מלאכים כל הזמן עומדים. אנחנו בני אדם, אנחנו יושבים, אז יש לנו ברכיים עם כפות רגליים שהן מתקפלות. כי אתה לא יכול לשבת בצורה שטוחה שתאריך את הרגליים, אני צריך לקפל אותם. אז יש לנו קולית הירך, יש לנו ארכובות וברכיים. המלאכים, הם יושבים כל הזמן, הם עומדים זקופים. כיוון שהם זקופים המלאכים, אז הם, אין להם ברכיים. וגם רגל אחת, לא כתוב, ורגליהם, רגל ישרה, רגל אחת. לכן שאדם עומד אומר קדושה, צריך להיות דוגמת המלאכים. גם זקוף, וגם ששני הרגליים צמודות לחלוטין. עכשיו האמת ששאלו, יש זקנים וחולים שהרגליים שלהם קצת עקומות, הוא לא יכול לעמוד עם שתי הרגליים זקוף, מצמיד את העקבים והאצבעות הצידה, זה טעות. צריך להשתדל כמה שאפשר להצמיד את כפות הרגליים לחלוטין. לא רק את העקבים. כך כתב גם באור לציון, וכך הביאו גם האחרונים. הכף החיים הביא את זה. ולכן צריך לכתחילה להצמיד את שתי כפות הרגליים ביחד, שזה כיוון רגליים. וכך כתב תרומת הדשן, תרומת הדשן היה גאון עצום. רבי ישראל איסרלן היה גדול רבני אשכנז בדורו, כותב תרומת הדשן, שכאותו דין שדיברנו בעמידה, אותו דבר אנחנו מדברים גם בשעת הקדושה. שבשעת הקדושה צריך להיות כמו המלאכים. עוד מנהג יש, בשעה שאומר קדוש, 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 מדלגים על הרגליים, מרימים את הרגליים, מגביהים אותם מעט. מאיפה למדנו את זה? המקור שוב פעם, רבי ישמעאל כהן גדול. ישמעאל כהן גדול כתב ספר, שם הספר שלו ספר רחלות. הוא כותב אותו מגיל 13, יש לו יומן, כל מה שעבר עליו. הוא מתחיל ככה, אמר ישמעאל, ב-13 שנה הייתי וישבתי ללמוד תורה אצל מורי רבי נחוניה בן הקנה. מקרא שהייתי לומד הייתי משכח, תלמוד שהייתי לומד הייתי שוכח, משנה שהייתי לומד הייתי שוכח. ראה אותי רבי בצער גדול, אמר לי, תשמע, תפרוש מהעולם. התחלתי להתנזר מבשר, מיין, מכל מיני הנאות, היה יושב ומתענה. אומר, אחרי כמה תעניות וסיגופים שעשיתי, חזרתי להזכור, ללמוד את כל התורה כולה, ונהייתי כמעיין המתגבר. ואז הוא מתאר שמה, שלימד אותו רבו שם המפורש. והייתי מזכיר אותו. הוא אומר, איך היה מזכיר אותו? רבי נוערי מקשה, איך מותר? הוא אומר, היה לו אפר פרה אדומה. הם היו משתמשים, הוא ורבי עקיבא, באפר פרה אדומה. והיו משביעים את המלאכים, כל כך קדושים היו. הייתי משביע, הוא כותב שמה, את המלאך ממתת, שר הפנים. והיה לוקח אותי איתו ועולה איתו, מעלה אותי לגן עדן, הוא מראה לי כל מיני גנזים שיש שם בשמיים. שם הוא כותב, פעם אחת עליתי וראיתי קרונות קרונות של גזירות קשות ורעות, ראיתי הרוגים, ראיתי שרופים, ראיתי נסקלים, ראיתי נחנקים. שאלתי, כל זה למי? אמרו לו, זה לחס ושלום לעם ישראל, זה לישראל. התחלתי לבכות, הוא כותב שם, הייתי בוכה ואומר וצועק, ריבונו של עולם, איך יעמדו ישראל מול הגזירות האלה? כשעה בא למלאך מ"ט ואמר לי, ישמעאל, ישמעאל, אל תבכה, נע, שכל יום ויום יש קרונות כאלה עומדים לצאת. שעה שישראל נכנסים בתי כנסת ובתי מדרש ואומרים אמן יהיה שמו, שמו הגדול מבורך, מיד הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ומבטל את כל אותם גזרות וקורע את כל השטרות חובות של ישראל. כאן רואים מה זה מעלה שאדם עונה על הקדיש, יש מרבם ברך, מעלה גדולה. לעומת זאת בתנא דבאליהו כתוב מעשה מצד שני, כתוב שאליהו נביא פעם אחת קרונות קרונות של גזרות קשות ורעות. שאל למי כל אלה? אמרו לו, למי שמדבר בקדיש ובחזרת השץ, שבא לבית הכנסת ומדבר בקדיש באמצע חצי הקדיש הראשון, אסור לדבר שם. עכשיו צריך לענות, יש מרבם, מי שמדבר באותה שעה מקום לענות, כל הקרונות האלה ברמינה חס ושלום עליו. אני רוצה ומחפש מתנות כאלה לקבל, אבל אני צריך להיזהר. יוצא בקדושה, הוא כותב שם רבי ישמעאל, שבשעה שאומרים קדושה נושאים עצמם למעלה, כך לשונו. כתב השנה, שלה היה וישעיהו לוי הורביץ, היה איש קדוש ונורא, מכאן שצריך לדלג שלוש דילוגים בשעה שאומר קדוש, קדוש, קדוש. לא צריך הרבה, מעט. אומר, ונושאים עצמם למעלה. ויש שיבולי הלקט, היה אחד מהראשונים, הוא אומר מהפסוק וינוע אמות הסיפים שאמרנו כעת, וקרא זה לזה ואמר קדוש קדוש, מה כתוב אחר כך? וינוע אמות הסיפים מכל הקורא. מרוב הכל שאומרים קדוש 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 גורמים זעזוע, אז אנחנו גם רוצים להראות שאנחנו מזדעזעים ומפחדים מזה, אז אנחנו עודים. מדרש תנחומה גם מובא הדבר הזה, שצריך לדלג בשעת קדושה להרים את הרגליים, שכן כתוב בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו ובשתיים יעופף. אומר מדרש תנחומה מכאן שצריך להרים את הרגליים, לשאת את הרגליים בשעה שאומר קדוש קדוש קדוש. כותב השלה, וגם מביא את זה המגן אברהם, הביא את דברי השלה, שצריך להרים את העקביים ואת הגוף. אז לא ירים רק את העקביים והגוף יישאר, אלא הגוף מתוח, ועם העקביים הוא עולה ויורד, עולה ויורד שלוש פעמים. אך לא צריך לעלות איזה גובה גדול, כמו שכאלה מקפצים עד חצי בית הכנסת. נעשה מעט שיעלה קצת, זה לא כמו ברכת הלבנה. בברכת הלבנה כתוב מרקדים, שם יש אומרים ינתק את רגליו מהקרקע לגמרי, אבל כאן צריך להרים רק קצת את העקביים, להגביה אותם, עקביים וגוף. והכותב השלה, ספר חסידים כותב גם שיזהר מאוד, שחסידים כתב תורה בידי חסיד, שכשהוא עונה קדושה לענות במקום שלא יטעה. הרבה פעמים יש כאלה חושבים שהחזן כבר גמר, הוא עדיין מנגן לו, הוא אומר מי שעונה קדושה לא במקום כמו מי שעונה אמן יתומה, שמצילן זה חמור. מה אומרת שמי שעונה אמן יתומה? מה זה אמן יתומה? שכגון שלא היה ברכה, הוא ענה אמן על אי ברכה. אותו דבר בקדושה, צריך להיזהר מאוד לענות כשהוא שומע את החזן. וכאן צריך להיות חזן, מי שעולה להתפלל צריך שיהיה קולו גבוה, מי שאין לו קול גבוה שלא יעשה, לא יתפלל. אין חיוב ואין כלום, כל אחד ממציא לי חיוב, אבא שלו מת, סבתא שלו מתה, צריך להיות חזן. שמענו שהוא אבל, אבל לא שמענו שהוא נהיה חזן, מאיפה נהיה הדבר? שהוא יגיד קדיש. אבל חזן צריכים לשמוע אותו, חזן לא יכול להתפלל עם עצמו, אין דבר כזה. והפך, כותב הרב פלא יועץ, שאם עולה אדם ומתפלל שלא כדת, לא כדין, ולא שומעים אותו, לא רק שאביו לא נהיה לו נחת רוח, אלא מענישים את אביו. אני ראיתי פעם חכם אחד בדור שעבר, עלה אחד, אביו היה אומר קדיש, לא חזן, קדיש. רק מה היה בר מינן פעם, מי שזוכר עמי הארץ של פעם, גם היום יש עמי הארץ כאלה, הבנים של ראשי הממשלה, תראה כשמתים ראשי הממשלה הבנים שלהם לא יודעים להגיד לא קדיש ולא כלום, שוברים את השיניים להוציא איזה מילה. היה עומד איזה אחד זקן ואמר איזה קדיש חצי בלוע, עמד חכם אחד גדול ותפס אותו ויושיב אותו באמצע הקדיש. אחרי התפילה אמר לו, למה עשת לי ככה? אמר לו, באותו רגע אנחנו מענישים את אבא שלך בשמיים, אני הצלתי אותו מגיהנם, אתה אומר את זה, איזה מין קדיש אתה אומר? אתה לא יכול, לא יודע להגיד קדיש, תבקש מישהו שיגיד קדיש בשבילו, תן לו כמה גרושים ויגיד קדיש בשבילו, אין בעיה. זה שחזן, זה שאומר קדיש, אם לא אומר את התפילה כמו שצריך, כהוגן מציא את המילים מפיו, לא יעזור. בספר חסידים כתוב, פעם אחת פגש חכם אחד אליהו הנביא ושאל אותו, מפניהם מה לא בא משיח ואנחנו כל כך סובלים צרות וזה, מה ענה לו? מפני הפשע של החזנים, ככה המילה שלו, מפני פשעם וחטאתם של שליחי הציבור והחזנים, שהם בולעים מילים ולא אומרים מילים כהוגן. אז זה חמור מאוד, זה לא פשוט. לעניית קדושה. עכשיו יש לנו בחזרת השץ גם ברכת כהנים. בברכת כהנים יש מצוות עשה מן התורה, שהכהן שהוא מזרע אהרון יעמוד ויברך את העם כל יום פעם אחת לפחות, זה חייב הכהן מדאורייתא. ומקיים, הרמב״ם אומר, מקיים שלוש מצוות עשה מן התורה, שאחד כתוב כה תברכו, הוא מקיים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כה תברכו, שתיים אמור להם, ושלוש ושמו את שמי על בני ישראל. הרי שלוש מצוות עשה מקיימים הכהנים כשהם עולים לדוכן, ולכן כהן שהוא יש לו יורצייט של אבא שלו, זה עוד איזה מחלה חדשה יש לנו היום, הוא נקרא חיוב, אז הוא רוצה להיות חזן, זה טיפש, עושה טעות, הוא מבטל מצוות עשה מן התורה. איך הוא מבטל מצוות עשה מן התורה? בשביל מנהג. מה שזה היה חיוב אצל האשכנזים, זה היה חיוב, למה? בזמנם האשכנזים, כך כותב החתם סופר, היה רק אחד היה אומר קדיש, אין שניים אומרים קדיש, לא ייתכן שיתנו לשניים להגיד קדיש, כי אחד יגיד לפני השני וזה עונש גדול. אז מה היה עושה? זה שיש לו יורצייט שאביו מת או אמו מת והוא חייב, מעלים אותו להגיד תפילה, הוא השליח ציבור, הוא אומר את כל הקדישים, זה שלו. אז לכן זה נקרא חיוב. אבל היום בימינו התבטל המנהג הזה, כולם אומרים קדיש, אבל בשביל מה צריך לעלות חזן? זה א', ב', הספרדים לא נהגו במנהג הזה מעולם, לא היה המנהג הזה. ולמה? פשוט, חסד לאלפים כותב למה, מפני שאם יעלה כל אחד, הוא עולה והוא לא יודע להגיד את התפילה כמו שצריך, והוא יגיד כל מיני טעויות בעמידה, אז השם הצילנו, במקום להציל את אביו מגיהנם, הוא מעניש אותו. וזה צריך אומנות, זה לא כל אחד בקי בתפילה, כל אחד עולה ונהיה חזן, לא קל. הוא יגיד מילה שלא כהוגן, יכול להחריב עולמות. ומה הוא אומר? אם אמר וחרף, וחרף, מדביק את המילה, אמר וחרף, ברמינן, הרי זה מחרף ומגדף. הוא אמר אשר נשבע השם, אשר נשבע. יש הרבה לא יודע להגיד עין. אני אתמול התפללתי בזה את הכנסת מנחה, שזה צעיר אחד מסכן, העלו אותו, אמר מלך אויב צדקה ומשפט, לא עניתי אמן, לא עניתי, כתוב שאם אמר ככה אסור לענות אמן, צריך לומר אוהב, או ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. לפעמים יש צעירים, הם לא יודעים לבטות, אז הם עושים בצר יהיה אויב, אז הוא אומר ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל, או מלך אויב צדקה ומשפט, זה אסור להגיד עליו אמן. זה כתב פירוש, השאלה כתב שאם אמר ככה לא יענה. אז יוצא שלהיות שליח ציבור צריך זהירות, לפעמים גם יש פליטת פה, אדם לשונו נתקלת מוציא איזה טעות מפים, אז בשביל מה לא להיכנס לדבר הזה? לכן אין דין של זה. אז כהן עדיין לא צריך לעלות להיות חזן. כהן מה יבטל מצוות עשה מן התורה? כהן מצוות עשה דאורייתא יהיה לו נחתוח לאבא שלו פי כמה וכמה מהתפילה. אז ברכת כהנים צריך להיזהר בזה. שר הכהן גם מתברך, שנאמר, ואבריך מברכך. כאן אלך האור, זה הכהן. עכשיו, אם הכהן נמצא בבית הכנסת ולא עלה לדוכן, עבר על ביטול מצוות עשה, וחייב לעשות תשובה. מה עושה הכהן הזה? אם הוא עומד בחוץ, הוא לא עבר. מתי? כגון בימים של תענית. באמת אני צריך לעשות גם במנחה, לעשות ברכת כהנים. איזה כהן יכול לשאת את כפיו שהוא התענה? אבל אם הכהן היה חולה או זקן שלא יכול להתענות, או מאיזה סיבה שהיא טעה ואכל בטעות טעם, אז זה לא יכול לעלות, הוא לא נקרא שהוא התענה, הוא לא יכול לעלות לדוכן. כשהחזן צועק כהנים, כל כהן שבבית הכנסת חייב לעלות, ואם הוא לא עולה, מבטל מצוות עשה מן התורה. מה עליו לעשות? לפני שהחזן קורא כהנים, הוא יוצא. אחרי שהחזן קרא כהנים, הוא יכול להיכנס. הם מברכים את העם, הוא ייכנס. הוא לא צריך להישאר בחוץ כל הזמן עד סוף ברכת כהנים. הוא צריך שלא יהיה בשעה שאמרו כהנים, הוא אסור לו להיות בבית הכנסת. כי אם היה שם ועבר ולא עלה, ביטל מצוות עשה מן התורה. אבל אם הכהן הזה נסע גרושה, לפעמים יש דבר כזה, בעוונותינו, מצוי. כהן שנסע גרושה, או שהוא חלל, מה זה חלל? אבא שלו כהן, ואבא שלו התחתן עם גרושה, והוא נולד מהגרושה. הרי זה התחלל מן הכהונה. אחד עושה כזה, לא עולה לדוכן, ולא צריך לצאת מבית הכנסת. הוא נשאר בבית הכנסת. תגידו כהנים, הוא נקרא כהן חלל. אז כולם יעלו לדוכן, כל הכהנים עולים לדוכן, הוא לא עולה לדוכן והוא לא מבטל מצוות עשה, כי הוא נקרא חלל, התחלל מן הכהונה. עכשיו, בספר חרדים מובא עוד סברה מעניינת מאוד. הוא אומר רבי אלעזר אזכרי בספר חרדים, כשם שמצוות עשה מן התורה לכהן לברך את העם, כך מצוות עשה לישראל לשמוע ברכה מפי הכהן. וכאן חייבים אנחנו לומר איזה דבר מאוד חשוב, זה חבל מאוד, החכמים לא כולם מאירים על הדבר הזה. בתי הכנסת יש הרבה רבנים שיושבים שם ולא חוסר עדינות או מה, לא רוצים להסתכסך עם הציבור. בשעת ברכת כהנים אסור לקרוא בספר, אסור לעיין בעלונים. בר מינן כתוב, מי שעושה את זה מקללים אותו בשמיים, זה חמור מאוד. ועוד יותר, אסור שאדם יהפוך פניו מכנגד הכהנים. צריך בשעת ברכת כהנים, כל העם עומדים פנים נגד פנים. כך לשון הגמרא מסכת סוטה. הגמרא אומרת, כלום יש עבד שרבו מברכו והוא אינו פונה אליו, איך יכול להיות דבר כזה? לכן צריכים לעמוד כל העם פנים נגד פנים. עכשיו יש מין מנהג, עוד מנהג של עם ארצים. מארצים הוציאו לנו הרבה מנהגים. זה מנהג של עמי הארץ, שכל אבא שיש לו ילדים, לקח את הידיים שלו עם תליטות, ואם אני יודע, מעמד יביאו גם סמיכות מהבית ואוהל, אולי גם מטריה, ושם על הראש הילדים שלו. אולי זה טוב, תגיד, שהילדים במקום להסתובב ולהפריע בית הכנסת, יעמדו וישמעו. אבל מה, יש הרבה עם ארצים, מה הם עושים? הילדים עומדים מסביבו בעיגול, כאילו עושים לו זו חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. אבל הם הופכים את הגב לכהנים, זה אסור. אם אתה כבר עושה את זה, לא אכפת לי, תעשה את זה. אם זה עושה לך טוב על הלב, ואתה מרגיש שאתה מברך את הילדים שלך, אני לא יודע מה נשאר מול ברכת כהנים. כהנים זה דאורייתא. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך. לא כתוב שאני אקח את הידיים שלי ואשים על הילדים ואברך אותם. אבל נגיד שאתה עושה את זה, בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל תדאג שהפנים שלהם יעמדו מול הכהנים. כי מה קורה? הילדים באים מכל הצדדים, בן פורת יוסף, יש מזל שאין לו איזה 30-40 ילדים, אז אחרת איפה היו עומדים כולם? אז הם עומדים עם הגב לכהנים, זה אסור. צריך שיהיה פנים נגד פנים, אז הם מפסידים את ברכת הכהנים, כי הברכה האמיתית היא של הכהן, ואני צריך לעמוד מול הכהן. אם אתה לא עומד מול הכהן, לא עשית כלום. יש היה מהרשה עליו השלום, הוא היה ממשפחה של לוויים, מהרשה. הוא ממשפחת השלה. אמרתי לכם מקודם, השלה, רבי ישעיה לוי הורוויץ, הם אותו משפחה, הוא והמארשה אותה משפחה, היו אנשים מאוד קדושים. הוריו של השלה, היה סבא שלו היה לוי, היה להם הסבא שלהם הראשון היה שמו שלמה, הוא היו לו 12 בנים ו12 בנות בשלמה הכהן, 12 בנים, 12 בנות. והוא היה כהן, 12 בנים כהנים, 13 כהנים, כולם פנים באותו בית הכנסת. ה-12 הבנות התחתנו, 11 התחתנו עם כהנים, כולם חתן כהן. אז כמה נהיה לנו? היה, אמרנו 12 והוא איתו 13, 24. האמת היה, סליחה, אני טעיתי, היה 13 בנות, לא 12 בנות, 13 בנות, 12 בנים. ה-13 בנות, 12 התחתנו עם כהנים. ה-12 כהנים ו-12 בנים, 12 חתנים, 24, והוא 25. והבת האחרונה, 13, התחתנה עם לוי. והלוי הזה, זה סבא של השנה. רבי ישעיה הורוויץ, איש הלוי, ככה הוא היה. אז זה הלוי סבא של השנה. הוא, הלוי היה בעל בית הכנסת, מביא כד של מים ונוטל ידיים ל-25 כהנים. כולם, 24 גיסים שלו, ואחד זה חמיב. והם 25 כהנים, היו אומרים, היו באים מכל העיר לשמוע את ברכת כהנים, אומרים זה ברכת כהנים, כה תברכו, כה 25 יברכו. אבא, 12 בנים, 12 חתנים. ועוד חתן אחד לוי היה. זה היה הסבא של השנה, היו אנשים רצים לשמוע את הברכת כהנים שלהם. אז זה ראינו שמברך את בניו, שמברך ברכת כהנים. אבל לא שצריך האבא לברך. בסדר, נגיד שהאבא שם ידיים על ראש בניו, אין בזה איסור. אבל ייזהר שפניהם יהיו מול פני הכהנים. מי שפניו מול פני הכהנים, אז מתברך. וכתב רבנו הארי, זה לשון הגמרא, אפילו מחיצת ברזל מפסקת בינו לבין הכהן, מתברך. אפילו לעמוד אחרי 100 מחיצות, אבל אתה עומד בשעה ברכת כהנים מול הכהנים ויש לפניך 100 מחיצות, אתה מתברך. הגמרא שואלת, בית הכנסת שכולה כהנים, כולם מברכים, למי מברכים? לעם שבשדות. הכהנים לא מברכים רק את הציבור שבבית הכנסת, אלא את כל האנשים שנמצאים מפה ועד ארצות הברית, באותו קו ישיר, קו אווירי ישיר, מכאן ועד סוף העולם, כולם בכלל הברכה. לכן הכהן צריך לכוון שהוא מברך את כולם, לא רק את העם הנמצאים בבית הכנסת. ולכן גם לא צריכים להידחף, יש הרבה אנשים בבית הכנסת נדחפים לשם ברכת כהנים, הוא רוצה לעמוד מקום ראשון, של מה? למה אתה דוחף? הגמרא אומרת בפירוש שאפילו מחיצת ברזל יש, היא לא מפסיקה בין הכהנים לבין העם. לכן חלילה לא צריך לעבור את זה. עכשיו, ספר חרדים כותב שיש מצווה לישראל להתברך. אומנם הריטב"א לא פסק ככה, הריטב"א פסק שהמצווה מהדאורייתא היא רק על הכהן. אבל ספר חרדים כותב מצווה על ישראל. מה נפקא מינה? נפקא מינה אדם שמסכן, מה יעשה? היה, לא היה לו זמן תפילה, לא היה לו מניין. והתפלל בני מניין. עכשיו יש לו שתי אפשרויות, ללכת למניין אחד לשמוע קריאת התורה, או למניין השני לשמוע ברכת כהנים. מה עדיף? עדיף ללכת למניין שישמע ברכת כהנים יותר מאשר קריאת התורה. מדוע? כיוון שברכת כהנים לסברת ספר חרדים יש לזה צעד שזה חיוב מן התורה, לכן עדיף ללכת לשמוע את ברכת הכהנים. עכשיו, ברכת כהנים צריכה להיות 10. אם אין 10 בית הכנסת, אף על פי שהיו בקדושה היו 10, והעשירי יצא, לא אומרים ברכת כהנים. לכן ברכת כהנים. אותו הדבר שיש תענית, אומרים ברכת כהנים בערב עד 13 דקות וחצי אחרי השקיעה. אבל לעבור 13 דקות וחצי אסור. כמה מן האלה שנפלים עוד מעט יום הכיפורים, הבא עלינו לטובה, בנעילה, יש לנו שם ברכת כהנים. אם תראה עבר... וכתחילה החזן צריך לגמור לפני השקיעה, כך מובן בשולחן ערוך. קורה שהחזן לא הספיק, אז גם בשקיעה עדיין אפשר לעלות. אבל אם אתה רואה עבר 12 דקות, 13 דקות, ואתה כהן, אל תעלה לדוכן. זה איסור. למה? הוא יגמור את ברכת כהנים אחרי 13 דקות וחצי, זה לילה. בלילה אין ברכת כהנים בלילה. כל ברכת כהנים, כהן לא עובד עבודה בלילה, עובד רק ביום. כל ברכת כהנים היא אך ורק ביום ולא בלילה. לכן צריך להיזהר בזה. לכתחילה אנחנו נזהרים שנעילה יהיה ברכת כהנים לפני שקיעת החמה, שיגמור עם שקיעת החמה. זה ככה הלכה, כך כתב מרם שולחן ערוך. עכשיו עוד דבר, צריך דוכן. כהן צריך לעלות מקום גבוה, לא באותו משטח של הקרקע, אפילו שיש שטיח, צריך שיהיה על גבי איזה דבר גבוה. אם אין שם דוכן, אפשר לצאת ידי חובה. זה לא מעכב, בדעבד לא מעכב. לפי הקבלה, צריך שיהיה דוכן בגובה 3 טפחים, 24 סנטימטר. ככה. כן, יש נוהגים אפילו לענות על הספסל. אם הדוכן הוא נמוך, הוא עולה על הספסל, עדיף. שעלה על הספסל כדי שיהיה גובה. פני שהשכינה נמצאת שם, זה לא כבוד. השכינה שהיא על הקרקע, זה ברצפה, זה לא יפה. צריך שיהיה מקום גבוה. לכתחילה, שיהיה מקום גבוה. אותו הדבר, אם השליח ציבור הוא הכהן היחיד, אמרנו לכתחילה, השליח ציבור לא יעשה כן. אבל אם הוא כהן יחיד, אז הוא יפסיק ויעשה ברכת כהנים, ומישהו אחר יקרא אותו את הברכת כהנים. עכשיו, ישראל שעולה במקום כהן, או כגון יש כאלה שיודעים, אנחנו פוגשים אנשים כאלה, אומר הרב, סבתא שלי שמעתי שהייתה בחוץ לארץ, אבא שלו היה חולה, אמרה, אם הבן שלי יהיה בריא עד הבוקר, אני אעשה אותו כהן 10 שנים. הייתה מתנדבת, חושבת שזה הולך לפי התרומה שלה, ואז פתאום הוא מחליט להיות כהן, מתחיל לעלות לדוכן. זה אסור לעשות ככה. אם אדם יודע שהוריו או הורי הוריו שמע מהם שזה לא כהנים אלא הם נדרו כך, אסור לו לעלות. מי שעולה עובר ועשה, וגם עובר משום ברכה לבטלה. היה בירושלים, אב בית דין בירושלים, הרב אברהם אנטבי, זוכר אותו, היינו ילדים קטנים, היה בית הכנסת מטלון, היו כמה כהנים כאלה מהסוג הזה, ומה היה עושה? שהם היו עולים לדוכן, היה לו מקל של סבא, היה הולך עם מקל. איך שהם היו עולים לדוכן, מושך את המקל, מסוחב את זה על הרגל שלהם, מוריד אותם מהדוכן, אומר, תרד, אתה לא כהן, אמא שלך נדרה חודשיים תהיה כהן, די, חלס, תרד, אתה אמא שלך נדרה 6 חודשים. כשהיו באים לעלות, רוצים לעלות לתורה, שני וחמישי, מה היה עושה החכם? הוא היה ניגש, היה מתחיל, ברכו את השם המבורך, ישראל. היה עולה, לא נתן להם לעלות. כי האמת, מי שידוע, או במשפחה ידוע, שהוריו או הורי הוריו, הם לא היו כהנים, אלא שהם, מתוך, היו אנשים פתאים, מסכנים, מאמינים בכל דבר, חושב שזה איזה סגולה, להיות כהן זה איזה סגולה, והיו עושים ככה, קורא לו כהן, לכן כדאי להיזהר בזה. דווקא מינה גם לגבי פדיון הבן, שלא יבוא אדם ייקח כל כהן מהבעל היד, יש הרבה כהנים שהם לא כהנים. יש מובן במדרש שפעם אחת בזמן בית שני עלו 300 כהנים, מכאן עשו גם, עושים לנו ברכת כהנים המונית, אני לא יודע גם כמה זה מועיל, עלו להר הזיתים 300 כהנים וברכו את ישראל. למחרת היה שם רבי יוסף, פגש את אליהו הנביא, אמר לו, נו, מה אתה אומר על זה? היה 300 כהנים ברכו את ישראל, והיה בית שני לפני 2000 שנה. מה ענה לו? אמר לו, דע שכל 300 כהנים כולם לא כהנים, היה ביניהם רק 2, אחד חיגר ואחד צומה. מתוך 300 היו רק 2 שהם היו כהנים. אז תאר לך, מכאן למדנו, אם זה היה לפני 2000 שנה, מה קרה במשך הגלות? לא שבאנו חלילה לערער על הכהנים של היום, הם בחזקתם, אבל נפקא מינה שצריך להיזהר בזה. אדם שלוקח פדיון הבן, הסתדל לקחת כהן ממשפחה שיש חזקה באותה עדה, שידוע דור אחר דור שהם היו כהנים, היו ידועים ככהנים, ואז יסמוך על זה. אדם אחי, זה יש בעיה. עכשיו עוד דבר קטן, כהן קטן לבד לא יישא כפיו. למה? זה לא מצוות עשה, זה מצוות עשה דאורייתא, הוא לא חייב. אבל יחד עם כהן גדול, עם כהן גדול אחרי בר מצווה, הוא יכול לשאת את כפיו, אבל לבד לא. אחרי שנעשה בר מצווה יכול לשאת את כפיו. יש שאלה לגבי רווק, יש מי שכתב כהן רווק לא יישא את כפיו. למה? צריך לקיים את זה בשמחה, כמו שהוא אומר, ישראל נתן וציוון לברך את עמו ישראל באהבה. ואדם שלא נשוי הוא לא בשמחה. הגמרא אומרת, כל השרוי בלא אישה, מסכת יבמות, שרוי בלא שמחה. אז אם הוא בלי שמחה, איך יברך? הלכה שאפילו אחי מברך, לא צריך להחמיר בזה. משלי פרק ב', אנחנו אומר שלמה, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מה זה כי השם ייתן חוכמה? שלמה המלך אמר ביום שנתמנה מלך, הוא היה בן 12 שנה, פלל הקדוש ברוך הוא ואמר, ונתת לעבדך לב שומע. הוא ביקש שהשם ייתן לו חוכמה. שאלה הגמרא, מה יעשה אדם ויתחכם? מה יעשה? אין מי שלא צריך חוכמה. אנחנו כל יום מתפללים שלוש פעמים: אתה חונן לאדם דעת, למד אנוש בינה, בחונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת. אז אין אדם שלא צריך חוכמה. מה יעשה אדם ויהיה לו חוכמה? ישיבה הגמרא, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. היום אתה יודע, רוצה להיות חוכמה, ישמע פחות חדשות, לא ישמע חדשות, יהיה חכם. וכל הדברים האלה, זה מטמטם לנו את השכל ואת הלב, ואז אדם בא ללמוד תורה, לא הכל ללמוד תורה. ירבה בישיבה, הכוונה ילמד הרבה תורה וימעט בסחורה, לא יתעסק הרבה בענייני העולם הזה, קצת פחות. ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, מקשה, הרבה עשו ולא הועיל. ראינו הרבה אנשים שירבו בישיבה ולא יצאו חכמים. ישיבה הגמרא, אלא יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. זה התשובה בסוף. רוצה חוכמה? תתפלל. אתה רוצה שהבנים שלך יהיו חכמים? צריך להתפלל. ככה. פעם שאלו את הרב רבי ברוך טולידנו, נפטר לפני איזה 28-30 שנה, היה תמיד חכם גדול, היה רב של מקנס, כל בניו, כל נכדיו תלמידי חכמים. שאלו אותו, איך זכית? כל הבנים שלך ראשי ישיבה. אמר להם, איך זכיתי? אתם חושבים שזה קל? כל מגיל 20, כל לילה בחצות לילה, אני קורא תיקון חצות, חצי שעה ובוכה על חורבן בית המקדש. כשאני מסיים תיקון חצות, אני מזכיר כל בן ובן ובוכה עליו, על כל ילד, זה 10 דקות. שלא יראה את השם, שיפתח לי בו בתורה, שידע הגמרא בעל פה, בוכה ובוכה ובוכה. ואחר מזכיר את השני, ואחר את השלישי. וככה, שנים על שנים, עד שהתפילה עולה, והבנים עושים את החכמים. ככה זה. יש בתנא דבי אליהו, מעשה בכהן ירא שמיים, שהיה בבבל, בזמן עזרא הסופר, שכל יום היה נכנס לבית הכנסת, הוא מלחך עפר בלשונו, הכוונה היה משתתח ליד ארון קודש, הוא מלקק בלשון שלו את הרצפה, מלחך עפר בלשונו. הוא בוכה על בניו שלא יצא שום אחד מהם לתרבות רעה, ולא יבוא אחד מהם לידי חטא. כל יום. לא עברו ימים מועטים, שעלה עזרא הסופר מבבל, והעלה את הכהן הזה איתו, וזכה אותו כהן לאריך ימים, וראה 5 בנים כהנים גדולים בבית המקדש. זה ככה זוכים. חושבים שזה ילדים כותפים פירות מהעצים לבד. אפילו עד צריך לגדל אותו, לטפח אותו. צריך ילד, צריך תשומת לב, צריך חינוך, צריך להשגיח עליו, ועל הכל להתפלל. אז האדם מבקש על עצמו, מבקש גם על בניו. זה אמר, כי השם ייתן חוכמה. כך אמר, יגעתי ומצאתי. כך אמר התנה, יגעתי ומצאתי, תאמן. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. אז שאלו, אתה אומר כעת כי השם ייתן חוכמה, אז זה לא תלוי ביגיעה, מה אני אגע? אני אתעייף, תעייף, אם השם לא ייתן, לא יעזור כלום. תירוץ ככה. מה ששייך לשכל, שיתחדד השכל, זה תלוי ביגיעה שלך. ככל שאתה תלמד יותר ותפתח יותר ותשקיע יותר, אתה תהיה חד יותר וחריף יותר. אבל לדעת אחר כך לפסוק הלכה מה אסור ומה מותר, זה צריך סייעתא דשמיא, זה צריך שבשמיים יגזרו. ואמר, כי השם ייתן חוכמה. מה זה השם ייתן חוכמה? לא כל אחד יכול לפסוק הלכות. אמר, כי 1,000 נכנסים לבית המדרש, אומרת הגמרא, אחד יוצא מורה הוראות. 100 נכנסים בעלי מקרא, אחד יוצא בעל משנה. אחר כך 100 בעלי משנה, אחד יוצא בעל גמרא. 1,000 נכנסים לומדים הלכות, אחד יוצא מורה הוראות. ככה זה. ובלי זה לא יעזור כלום. אז לכן אנחנו צריכים להשקיע. זה אמר עוד, המטרונה אחת שאלה את רבי יוסי, הקדוש ברוך הוא יאב חוכמתה לחכמים, אתם ככה אומרים, נותן חוכמה לחכמים, למה לא נותן לטיפשים? זה לא צודק, זה כאילו אתה מגדיל את הפער, כמו שיש בכלכלה. אז פה במדינה שלנו, את המיסים, כל זה, את מי תופסים? את הקטנים, מטילים עליהם את המיסים, ואת הגדולים משאירים אותם. אז זה לא ככה, כמו איך אמר בברית מילה, הקטן בוכה והגדולים אוכלים ושותים. ככה זה. אז הוא אומר, זה לא צודק. היא אמרה לו, המטרונה לרבי יוסף, למה אתה זוכר נותן חוכמה? שאל אותה, אמר לה, תשמעי, את יש לך כסף? אמרה, ודאי. הרבה כסף יש לך? או, בן פרז, כמה יש לך? אומר, אני לא זוכרת. בערך כמה? אמרה לו, איזה מיליון זהובים, אני יודעת כמה, בלי סוף. אמר לה, עכשיו יבוא עני, יבקש ממך הלוואה, תתני לו? אמר, לא, מה פתאום? ואם יבוא עשיר, יבקש ממך הלוואה, תתני לו? בוודאי. למה? אמר לו, זה, יש לו מאיפה להחזיר. העשיר יודע מה לעשות בכסף, הוא מלווה ממני, ילווה ממני, יחזיר לי. אבל אני ילווה, הוא ילך לבזבז את זה, הוא לא יודע מה לעושים בכסף. ילך השקיע את זה בכל מיני מניות צלעות, בכל מיני מקומות, ויכנס חורה לא בסדר, יפסיד את הכל. אמר לה, ישמעו אוזנייך מה שפיך מדבר. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש לו קצת שכל. יודע מה עושים בשכל, תאר לך, ייתנו שכל למי שאין לו שכל, ולא יודע מה עושים בשכל, זה אוי ואבוי מה יעשה, יחריב עולמות. יאהב חוכמתה לחכימין. אז שאלנו נודע ביהודה, טוב, יאהב חוכמתה לחכימין, וכי החכם הזה, שהוא חכם, שהקדוש ברוך הוא כעין נותן לו חוכמה, וכי החוכמה הראשונה מנין לו, גם הקדוש ברוך הוא נתן. איך נתן לו את החוכמה הזאת? מאיפה החוכמה הזאת? שמעו מה אנשים. הוא אומר, מה זה חכימין? זה לא שהוא יש לו שכל, זה חכם, הוא יודע שאין לו שכל. זה נקרא חכם. יש אחד שאין לו שכל וחושב שהוא הגאון הגדול בעולם, הוא החכם הכי גדול. למד ספר אחד בעל פה, אומר, אני מכמוני, אני יודע ספר שלם. שואל איזה אדם, זה לא יודע, אבל אני הייתי גאון הגאונים. זה מסכן טיפש והוא חושב שהוא חכם. לזה הקדוש ברוך הוא לא נותן שכל. הקדוש ברוך הוא נותן שכל לאחד שאומר, ריבונו של עולם, כמה שלמדתי, אני עדיין טיפש, אני עדיין לא חכם, תן לי חוכמה. אז השם נותן לו חוכמה. זה פירוש יאהב חוכמתה לחכמים. אחר כך אמר שלמה המלך, כי השם ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, יצפון לישרים תושייה, מגן לאורכי תום. יש פה ישרים ויש פה תום, זה תמימים. מה ההבדל בין ישרים לתמימים? אז אמרו ככה, הישר כל הזמן בודק את דרכיו, האם אני בסדר, אני לא בסדר. התפללתי היום מנחם כרוגן, התפללתי ערבית כמו שצריך, למדתי תורה כמו שצריך, זה נקרא ישר. אז הוא יוסיף תורה וישמר. אבל הטעם הוא לא כל כך בקי, הוא מסכם בתמימות, הוא חושב שהוא בסדר, אין לו הרבה שכל לדעת אני בסדר, אני לא בסדר, הוא צריך מישהו שידריך אותו. אז טעם צריך יותר שמירה. לכן אמר שלמה, יצפון לישרים תושייה, אבל הולכי תום הם צריכים מגן, שצריך איזה חכם שידריך אותו. אדם שהוא תם לא יודע איך להתנהג, זה חייב שיהיה לו איזה חכם שהוא ישאל אותו יום יום איך לעשות, מה לעשות, תתייעץ איתו והוא ילמד אותו איך לעשות ואיך להתנהג. לכן אמר יצפון לישרים תושייה, זה יש לו שכל מצד עצמו, הוא צריך לתת ביקורת עצמית, אבל מגן לאורכי תום הוא לא יכול לעשות ביקורת עצמית, הוא צריך חייב שמישהו יבקר אותו, מישהו ידריך אותו. עוד אמר לנצור, מה זה לנצור? לנצור אורחות משפט ודרך חסידה ושמור. מה אומרת הדיין שהוא דן צריך מאוד להיזהר. יש הרבה היו נזהרים לא להיות דיינים. יש הגאון החכם צבי, אביו של היעבץ, היה גאון עצום, היה שמו חכם צבי, הוא היה רב באמסטרדם, רב בקהילה ספרדית, לכן קראו לו חכם צבי. הוא מינו, רצו למנות אותו אב בדין, לא הסכים בשום פנים ואופן. היה אמרו לו, למה אתה רוצה? אמר, אני כל יום מברך ברוך אתה השם וקודם לך העולם שלא עשה אני עבד. עבד, והם אומרים עין א', עבד, אב בדין, ראשי תיבות אב בדין. אומר, אני כל יום מברך. למה? אומר, כתוב בגמרא, הדיין צריך לראות כאילו חרב תלויה לו מעל צברו, חרב וגיהנם מתחת רגליו. באו שניים אליו לדין, הוא שומע צד אחד ולא שומע טוב את השני, או מצדד לטובת צד אחד, מיד איכשהו מטה את הדין קצת, כבר הסייף מלמעלה וגיהנם למטה. שאני לא צריך שניים, גם סייף למעלה גם גיהנם למטה, לא מספיק אחד. זאת אומרת, תראה, הוא חוטא הדיין שמעקם את הדין, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום, בשניהם.
אז על בן אדם לחברו יש סעיף מות יומת, מכה רעהו מות יומת. על בן אדם למקום זה לא הספיק הסעיף, זה יש לו עוד גיהנם שם. זאת אומרת הוא נענס פעמיים, פעם בעולם הזה, פעם בעולם הבא. לכן אמר שלמה, אמר לנצור אורחות משפט, צריך לנצור אורחות משפט, זה שופט בדרך חסידיו ישמור, צריך לשמור ולהיזהר. ועוד אמרו יש נוצר ויש שומר, מה ההבדל ביניהם? חסיד מספיק שישמור, אבל מי שלא חסיד היתר, שאר העולם יש להם דרכים הרבה, זה צריך נצירה, נצירה זה כבר מנעולים, תוספת מנעולים, לא מספיק שמירה. לכן אצל החסיד אמר ליצור אורחות משפט, אצל החסיד אמר ודרך חסידיו ישמור, אצל שאר העולם אמר לנצור אורחות משפט. אמר אחרי זה אז תבין צדק ומשפט ומשרים כל מעגל טוב. אז תבין צדק ומשפט, אמר אז תבין צדק ומשפט לעשות חסד ומשפט זה את יצרו. מה זה משפט? הגמרא אומרת שאדם בכל רגע עושה משפט. הוא בא ללכת לבית הכנסת, הוא רוצה לקום להתפלל, אומר לו עוד חמש דקות, היצר הרע אומר לו תחכה עוד חמש דקות. הוא מה עושה? שומע ליצר הרע, נשאר עוד חמש דקות, סוף זה עובר שעה. וכן בא ללכת לבית הכנסת, אומר לו רק שנייה אני אכנס למכולת. אתה שופט, אומר לא אני לא נכנס למכולת, תהיה שופט. למה? אולי שם נפגוש מישהו יטריד אותי כעת, אפסיד את השיעור בגלל זה. אדם בכל צעד שהוא עושה כל דבר, כל רגע יש לו משפט. לכן אמר שננצור את המשפט, איך אמר? אז תבין צדק ומשפט ומשרים כל מעגל טוב, שאתה תשפוט בצדק על ידי שתלמד תורה, אז תדע איך לעמוד מול היצר הרע. מגמרה אומרת אי מן בבעל מהווה חסידה לקיים מילי דברכות, ילמד טוב הלכות ברכות, לדעת מה מברכים ומתי מברכים ואיך מברכים. יש אומרים לא, לא מילי דברכות, ידע מילי דין זיקין, ילמד כל ההלכות של חושן משפט, דיני גזל, דיני עבדה, שכר שכיר, דיני שכנים, דיני שותפים, זה צריך להיות, אז יהיה חסיד חכם שלישי אמר.